אני לא סתם להפוך את הסדר בשבילכם ולהתחיל במקום מספר 2. אז פה זה על פי הנוסח האשכנזי כמובן, אבל גם הספרדי זה אותו דבר. אנחנו יודעים שבכל אחד אנחנו מדליקים מוסף הולך כמו דן בטילל, אבל גם ביום השני אנחנו אומרים להדליק נר חנוכה, או נר של חנוכה. למה לא נרות של חנוכה? אם כבר אתה מדליק נרות, ואתה כבר כאילו... האוזון מרגיש כאילו, לפחות תגיד נרות חנוכה, ותרניח את בטילל. שאלה באמת למה אנחנו אומרים נר ראשוני יחיד, זו השאלה. אפשר להסביר, הסביר מאוד חשוב, שקשור בכלל, נראה לי, לעניין של חנוכה. והוא גם פותח לנו איזשהו יחס אחר על ברכת על הניסים. אני רק אומר שאם היינו מצילים, היינו צריכים באמת לעבור על הברכה של הניסים, על התפילה, ולנסות ולהבין. זאת אומרת, אחד העניינים שהם בעיניי דורשים גאולה, זה בשיר, אנחנו אומרים בימים ההם, בזמן הזה, וגם הניגון זה כאילו, שגם היום זה חוזר, נכון? בימים ההם היה ניסים, וגם הזמן הזה זה חוזר. רק נדע שלרוב הפירושים, לא זה הפשט. זאת אומרת, אמנם יש לבוש, שככה אומר שהנס הוא כל זמן מיום בתכונתו, אז גם בזמן הזה יש גם ניסים. אבל הפשט הוא בימים ההם התאריך הזה, כמובן, נכון? בתקופה ההיא, בתאריך הזה היה נס. זו הודעה לא על זה שהיום יש ניסים, אלא שפעם באותו תאריך שיש היום, אז פעם היה נס. בכל אופן, אז נקרא יחד את המקום מספר 2, שם הרב מסביר שוב על מה זה להדליק נר חנוכה או נר של חנוכה. בכבוד.
החנוכה מושפעת מהעתיד היותר נעלה, כאשר ביארנו בהוראת חנוכה, בהקבלה להוראת חינוך. היא מציירת את כל המאורות הפרטיים שצריכים להאיר באומה, אור התורה, אור הנבואה, אור החוכמה, אור הצדק, אור הגבורה, אור השמחה, אור החסד, אור האהבה וכיוצא בזה. שרק טרם הוקרה התכלית העליונה של החיים, נראים לנו האורות הרבים הפרטיים כאילו הם דברים נפרדים, וצריכים לפעמים להיות עומדים בפירודם כדי שלא תימחל צורת כל אחד מהם על ידי עירוב פרשיות.
מה הכוונה? יש את נר אחד. זאת אומרת שיש כנראה, באומה בכלל, יש כל מיני סוגים של אורות. יש אור של תורה, יש אור של נבואה, יש אור של חוכמה, צדק, גבורה, שמחה, חסד, אהבה, כל מיני אורות יש. הייתי פעם באיזשהו דיון, לא חשוב בהקשר, ראי עם איזה מישהו חרדי, ממש חכם. הרי, סלם, יש רבנים ויש מרצים או דרשנים. דרשנים ממש חריפים, ממש פיקחים. הם אומרים, קיצור, להציג את היהדות בצורה לקהל רחב, מאוד מאוד חריף. אז אומרים, תראה, קצת דיברנו על המזרוחניקים וכל זה, אז אמר, תראה, אנחנו חוטאים, מסכים איתך, מקבל על עצמי, אנחנו חוטאים בחטא הרגלים, זאת אומרת, החרדים פחות, שאת הנפש על ארץ ישראל, פחות חוברים ל... ארץ חמדה והקולמור ואתן, חוטאים בחטא העגל. כל פעם מחדש בחטא העגל, ולמה? אבל יש לכם איזה מין ג'ננה כזאת, כל פעם יש עגל חדש. עכשיו תבחרו פעם אחת ותמיד, על מה אתם עושים דגש? הוא אומר, פעם אחת זה היה בגוש אמוני, אמרתם, מי שלא מתנחל, לא קיים. אחר כך אמרתם, לא, קצינים, צה"ל. מי שלא קצין, הוא מוקצה מחמת מיעוט. לא יכול להיות ממש כל... ציבור שהם כולם קצינים. אחר כך אמרתם, לא, עיירות פיתוח. רק עיירות פיתוח. מי שלא בעיירות פיתוח, לא מדברים איתו יותר. אומר, הגיע הזמן שתבינו שיש גוונים שונים לאנשים. ולא כולם צריכים להיות באותו עניין. אומר, אז אני מבין, אני מקבל על עצמי באמת שאנחנו, החרדים, יש לנו איזה בעיה עם ארץ ישראל. אבל גם אתכם רק תתקנו באיזשהו אופן. לא חושב עכשיו מה עניתי לו, אבל הנקודה שלו הייתה באמת שיש איזה מין אובססיביות כזאת על משהו, על אור אחד. אז אומר הרב דה לך, שיש באומה, יש כל מיני אורות. יש אחד שאחראי על אור התורה. מצוין שהוא יהיה בבית מדרש. אחד שאחראי על אור הנבואה, מעולה שהוא יעשה עכשיו בית ספר לנבואה. או חוכמה, צדק, גבורה, שמחה, חסד, אחד שהוא עושה סלי מזון, מצוין. אין צורך להרגיש שכאילו כל אחד, כל אור, הוא עוין את האחר. אומר הרב, זה נכון שלפני שהוקרא התחילת העליונה של החיים, לפני שאני אוחז בשורש של החיים, זה נראה לי כמו אורות מתנגדים. שאם אני מאיר אור מסוים, אני מסכן את האור השני. כי אם אני אומר שאני בעד משהו מסוים, זה אומר שאני גם נגד השאר. יש קטע כזה. גם בקושי להחליט החלטות פרטיות זה ככה. נכון? שכשאדם מחליט משהו, בעצם הוא אומר, אני מחליט שאני לא עושה את השאר. וזה לא קל לפעמים. זה כאילו סוגר אופציות. כשאני מניח שדוגמה, אם אנחנו פה מדברים על זה, בטח פה אחד הניסיונות, נכון? זה שיש פה קניון ליד. להבחיר את אומרת, אין ניסיונות
כאלה. סטודנטיות, אין זמן פשוט לדבר.
אבל יש את הכדי לסיימן, והיה עכשיו איזה פריידי אחד. עכשיו, הקטע הגדול הוא שבאמת מאוד קשה להחליט לעמוד בקופה עם משהו מסוים.
אם
הוא
צריך
לזרח לקרן
בשביל זה, עושים
כל
בפלאפון.
בפלאפון. אז זה עוד יותר רפואי. שם לא להתבזם. כי את, כשאת בוחרת משהו מסוים, את בעצם אומרת, החלטתי שאני לא בוחרת את השאר. וזה קשה. יש בזה קושי מסוים. אז אומר הרב, כל עוד טרם הוקרא התחילת העליונה, נראים האורות הרבים הפרטיים כאילו הם עניינים נפרדים, והם צריכים לעמוד בפירודם, כדי שלא יהיה איזה מין תשטוש כזה. כן? בכדי שלא תמחה צורת כל אחד מהם, על ידי עירוב פרשיות, זה איזשהו ביטוי כמובן מושאל. שכשיש ערבוב, אז זה מטשטש את כאילו, את החדות של כל אחד בנפרד. זה קשה. בשקט נאמר רק, שגם חתונה זה קטע כזה. שלחיות חיים של צוות, זה באופן מסוים, האיום שבזה, כאילו פשוט. ויכול, החשש או הפחד מזה, הוא שמשהו יטושטש אצלי. אני מאוד נחרץ על משהו מסוים, ולהיות באיזשהו תקשורת עם מישהו אחר, זה אומר שמשהו יתרקח אצלי, הוא מפחד מזה. הרבה חלומות אחרים, כן. אז זה בהחלטה להתחתן. ואחרי החתונה זה אומר שכל מה שאני אעשה, זה באיזשהו סוג של שקלול כזה. לא רוצה להשתכלל. אז יש משהו, לפני שהוקרא התחילת העליונה, אורות שונים נראים כמאיימים אחד על השני. ולכן ככל שאני יותר באמת, נקרא לזה יותר ארצי, אני רואה את הדברים כסותרים. עכשיו מתקדמים לאור הדבר הזה. כן.
ולפעמים הפירודים מביאים גם כן סכסוכי דעות. יש נוטה לאחד המאורות ביותר, ונדמה לו שמי שנוטה לחברו הוא ממעט צביונו של אותו המאור החביב עליו, ושהוא מכיר ביותר ביקרתו.
מובן, נכון, מוכר. כשאדם שנוטה לאיזה אור אחד מסוים, נראה לו שמי שנוטה לאור אחר, אז הוא מאיים עליו. בדיוק השבוע דיברנו על זה, אז הזכרתי. פעם קראתי איזה מאמר, באמת הדליק אותי סופית על איזה מישהו שאחרי המונה, זה היה זה קטע שקיצור, שהוא טען שמה שעשו בגוש קטיף, היה איזה קרן שעשו כסף, כדי לזרוע בחממות, כאילו. גם ערב הדבור שזרוע בחממות, מאמין וזורם. חיים פורט עשה את זה, והיה משהו מדהים. תראו שם מיליונים, והחקלאים פשוט זרעו את החממות ממש גם שבוע לפני הגירוש. אמרו, אני זורע, אני מאמין וזורע. מה הכוונה? מכיוון שהערך של יישוב הארץ הוא לא רק לקטוף את הפירות שלהם, אלא עצם העבודה של האדמה, אז הם ביקשו תקציב, כי לא היה ביטוח לכלום הרי, אז כולם אמרו שם, אמרו שזה הקרן הצבי, אז הם קיבלו כסף כדי להמשיך לזרוע את האדמה, כדי להאמין בכך שיישוב ארץ ישראל הוא דבר חשוב של עצמו בלי קשר לקטיף. ואכן זרו ולא קטפו, צלנו הרב. אז הוא כתב מאמר שלם, ציני מאוד, על זה שזרקו כסף לפח, כמובן, וזה והכל, ואז הוא אמר איזה מין סיפור כזה, לא על בפלן, זה היה. שהיה על תל אביב דווקא. שזוג מגיע לתל אביב, כי הוא רוצה באמת, הוא הבין שהמפתח נמצא במדינת תל אביב. והוא מתיישב שם מאוד קשה, אנשים וולקנים שוגעים לגמרי, ש מוטציות מוזרות וזה. הכל בסדר. בקיצור לעניין, וכל פעם מחדש, קשה להם עוד עם השכנים, ליל שבת, זה נראה כמו שנראה בתל אביב ליל שבת, והמקום מאוד יקרה, אין טיטולים בכלל שם, כי מי יקרה טיטולים? וכל פעם מחדש, האישה אומרת, טוב, צריכים לחזור לאוויר הצח של הרי השומרון. והבעל אומר לה, מה פתאום, אנחנו נדבר לכם תפקיד, לא נעשה, לא נשבר. אז בסוף יש שם קריאה, פתוח חרם חדשה, מאמין, ומתיישב בלב. זה בעצם הרעיון שהיה. הוא קיבל איגרת יפה ממני בסוף העניין. שמעתי לו שאני חושב באמת שהשמאל פשוט בלבל לו את המוח. שיגע אותו. זה שבן אדם, שהוא איש חינוך, הוא קשור לתורה, זה שהוא משסע עכשיו ערך אחד בערך שני, זה בדיוק החלום של השמאל. להפוך אותנו לאויבים, להתכתש בינינו, ואז הם יוכלו לחגוג מצוין. ואתה מבין שזה אין שום סתירה ולהפך. כולם באותו עניין, כולם קשורים באותו עניין, אלא מה? כשאתה רואה, מהשטח אתה אומר, אוקיי, אם הוא גר בבניין משותף בתל אביב, אז הוא כרגע לא גר בגבעה בשומרון, נכון? גם לי קשר, הביטוי הזה, האוויר הצח של הרי השומרון, מאוד צרם לי. לא משנה, זה היה איזשהו סיטואציה מאוד עדינה מבחינתנו. זה היית זברה פיגוע. היא שכבה עם גולגולת שבורה. לא נעים כל כך. עם לסת מרוסקת. היא קראת לנו את זה תוך כדי. על האוויר הצח שלה, היא צעה כל נסעה לעבודה באולפנה 7 דקות נסיעה מהבית, חטפה בלוק בפרצוף. אז הסברתי לו באיזה סיטואציה אנחנו קראנו את המאמר החשוב שלו. באוויר הצח, מה שנקרא. התוצאה הייתה, קיצור, לא משנה. מקצר טיפה, אבל אחרי כמה זמן, כמו כל חוק דתיים שלובים, ביתו הגיע למדרשה. והשאלה שלי הייתה בין השאר, לא ממש לא, בקיצור, אני נתק לחלוטין את הפיקוח שלי איתו לבת שלו, כמובן. שאלתי אותה, מה הם אומרים? הם תומכים? מה הגעת למדרשה? היא לא שמעה לכלום, אבל הסיפור הוא. אז היא אמרה לי שזה היה קצת חמוצי באמת לשמוע את זה, קצת חבל היה לי, אבל אלה החיים. אז היא אמרה שהם בגדול תומכים בלימודה, הם קצת מפחדים. אז זה היה, איך נאמר, זה לא היה happy end לוויכוח בינינו.
זה בעקבות התגובה של הרב.
יכול להיות. יכול להיות, הבלוק.
כן, הוא מבין.
יכול להיות, יכול להיות. או שבאמת לפעמים אדם אוהב להפוך חולשה לאידיאולוגיה, זה מקובל עליי, בסדר גמור. לפחות עדיף על אמר. אני מתאים לתל אביב, זורם שם פיקס, ואני מכבד את מי שגר באיזה גבעה ואני לא יודע איפה. אמרו, זה דבר חשוב. הכל בסדר. קיצור, שורה תחתונה, כשאדם אין לו את התחילת העליונה של החיים, זה נראה כמו שכל אור סותר את השני. רק כמו שכל אור מתנגד לשני, גם ברמה האישית, בין אדם לחברו, גם בין איש לאשתו, גם בין ערכים שונים שקשורים לציבורים שונים. אנחנו ממשיכים. ומתוך?
ומתוך שכל אחד מתגדר להגביר ולהנדיר את הצד הטוב שנפשו מטה אליו, הכלל מתבנה והשכלולים מתרבים.
מה הכוונה? אז הרב כמו הרב כמובן, הוא מאוד שמח. שיש מחלוקת. זאת אומרת, גם בזה יש דבר טוב. זה שכל אחד רואה בשני אויב, זה מצוין. זה נותן לו יותר כוח, אדרנלין יותר חזק, להתגדר בכוח שלו, להגביר את הכוח שלו. ככה אומר, בסוף, הכלל מתבנה מזה. מעניין שמתבנה זה שונה מאשר נבנה, נכון? נבנה זה כאילו יותר עדין. מתבנה זה כאילו כמו בעל כוחו כזה. כמו, נניח, אדם חולה ואדם מתחלה. זה אחרת, נכון? אז הכלל מתבנה, זאת אומרת, בעל כורחו כביכול, הרי הוא באמת אויב השני. בסוף יוצא שהוא עזר לשני. דומייך, הרב כותב במאמרי הראייה, הוא כותב שם שבזכות הגר"א נבנתה החסידות. זאת אומרת, בזכות ההתנגדות, החסידות באמת הפיקה את הלקחים, את החלק, את התשובה. ולכן בדור השני של החסידות זה היה הרבה יותר למדני מאשר הדור הראשון. אז אם הגר"א היה יודע שהוא כאילו בונה את החסידות, יכול להיות שהוא היה חושב אחרת על איך הוא עושה את זה. כן, אבל ההשלכה של מחלוקת, בסופו של דבר, היא השלכה חיובית על כל הצדדים. כולם מבנים מזה. זה בטווח הארוך, כן.
גם מתבנה, בגלל שהמורה לידי בנימה, אז יש זוכרת מלשון, שבניין מתפעל יש בו, אולי לא כל הפעמים, אבל יש בו משהו הדדי, כאילו שחייבים, חייבים שניים בשביל, כאילו, את מצטלם, מתחבק, כאלה. אז אולי זה גם. שצריך את כולם.
אהה, מצטלם, מתחבק.
לא יודעת.
יש משהו בפיאל פועל התפעל שהם חזקים יותר.
כן.
מוניח שיבר בשבר, דברים כאלה. אבל טוב, מעניין. בכל אופן, אז יש משהו בכלל שהוא מתבנה דווקא בגלל שיש דעות שונות. זאת אומרת, זה שיש שוני, זה אמור להיות ברכה. אני תמיד אומר ש... לפעמים קורה כשזוגות חתנים, לפעמים זה קורה רק כשהם לא ממש בדיוק, 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 יכולים להגיד אותו דבר. כשזה קורה, אז שווה לומר, לעצור, להגיד, פרש ברוך הוא, איך ניסרת? וואי, איזה מסירה. זה כנראה היה בדרך לטובה, הניסור הזה. זה שאני מנוסר, זאת אומרת שכל צד בי, כאילו, יכול להתרכז כאילו בצד שלו, ואז באמת אפשר לבנות פה משהו שהוא יותר יותר עוצמתי.
כן, החיבור אחר כך הוא יכול להיות מאוד קשה.
בדיוק, התקשורת יותר קשה, אבל התוצאה, אבל אם יהיה תקשורת, אז זה ממנף לגמרי, כאילו.
זה מעניין להסתכל על זה ככה.
כן, כן. מעניין וחשוב, וחשוב. כי באמת, זה שיש עזר כנגדו, כן. אז זה שהיא נגדו, זה העזר הכי גדול שלו. בתנאי שהוא יודע שהוא כאילו זוכר את השורש. אני חושב שבאמת מדובר פה על צעד של הקדוש ברוך הוא, זה לא רק שהוא בנה אותנו בזוג, הרי את כל העולם הוא מראש ברא בזוגות. את האדם הוא לא ברא בזוג, הוא ברא באחד, ואז ניסר, כאילו, לא חבל? כבר יש לך את הנועל הזה של זוג. אז תברא אותם בזוגות. כאילו, זה שהיה פה צעד זה אומר שזה לא בא מאליו, זה לא בא כחלק מסט. אלא הקדוש ברוך הוא בכוונה פיצל פה. ואולי יותר מזה, זה גם אומר שיש גם מכנה משותף, יותר עמוק מאשר זה בעלי חיים,
לדוגמה.
שורש אחד. כן? אבל אז באמת הנקודה הזאת שכל אחד, זה שכל אחד מתגדר להגביר ולהדיר, זה טוב, הכוונה היא שוב גם כועס על הצד השני, כמו שאמר קודם, חלק מזה ממש מגביר את הטוב. זה מצוין, מצוין שכל אחד איתן בשלו. כמובן שיש גם עוד שלב לזה. אחרי שיש מחלוקת, גם צריך לדעת שיש גם איזשהו מכנה משותף, תכף נראה אותו. כן.
זאת אומרת, גם קצת מזוג, כאילו גם מה שיש, נגיד רק לי או רק לבעלי, ואנחנו מתנגדים אחד לשני, זה בא כאילו לחדש את מה שקיים אצלי.
בדיוק, אחרי זה היה ממש משעמם. אם אדם היה מתחתן עם עצמו, זה היה ממש משעמם. זה שהוא מתנגד לי, זה בא לעדן אותי, בדיוק ככה. זה גם בא שאני אבשר לו את מה שחסר אצלו, עובדה שהוא מתנגד לזה. וזה גם בא לחדד אצלי, שכנראה זה לא כזה קיצוני, כאילו. מה אני בא באיזו אמירה מאוד חד-ממדית, הוא עכשיו מתנגד אליי, בזכות ההתנגדות שלו, הוא עוזר לי לדייק יותר את עצמי.
לדעת
איפה הגבולות, לדעת איפה המינונים. הרי בסוף גם הוא צודק, גם בו יש צדק. אז בזה שהוא מתנגד לי, הוא עוזר לי פעמיים. הוא גם עוזר לי כדי להעביר יותר למה אני, על מה אני נלחם. הוא מזר לי לתת גבול, למשמר הגבול. לדעת איפה זה כבר באמת לא נכון. אני כאילו קודם הלכתי על משהו ממש רחב, כאילו עד הסוף, עכשיו הוא קיבץ אותי טיפה למסלול המדויק יותר. אז כל זה, בזכות העובדה שיש פירודים ואורות שונים בעולם, שאגב, זה לא תקלה, אלא ככה העולם נברא. כתוב, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. זאת אומרת, יש משהו מובנה במציאות שבכוונה כאילו ברוך הוא ברא עולם חומרי, שבו כל דיבור הופך לשניים, מתנסר. אז בזה שזה קרה, זה מכריח כל צעד, א', להבין שיש צעד נוסף, וב', לדייק יותר את עצמו. נמשיך.
אבל הפירודים גם כן לא יהיו קיימים לעד. שהרי כל זמן שיש פירודי דעות, אין הקדושה מתבססת בעולם.
למה לא?
כי קדושה זה אחד.
בדיוק, השורש הוא אחד. כדי שיהיה שורש משותף, צריכים שלא יהיה פירוד. כאילו אלים מדי, שתהיה הקשבה. אז זה לא שזה יהיה קיים לעד, הפירודים. יש באמת עולם כזה, אבל בפירודה, וככל שאנחנו יותר מגיעים לגאולה, זו גאולה, היא חוזרת חזרה לאותו מקור אחד של כל בדיוק ההיבטים והצדדים. זאת אומרת, כדי שבאמת יהיה איזשהו רושם משותף, הרמוני אחד, צריכים בסופו של דבר שאותם פרטים יבינו שהם חלק מתוך שלם. ולכן הגאולה היא באמת חזרה לשורש. שכל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, נכון? איזה גאולה מביא לעולם? נכון, המקור זה אסתר, מרדכי, אחשוורוש וכל זה, אבל זה יותר עמוק מזה. זאת אומרת, כאשר אדם אומר דבר בשם אומרו, הוא בעצם קושר את המאמר הפרטי לאומר כללי, לאדם. כשאני מבין כאילו מי אמר את מה שאמר, אני הרבה יותר מבין את, את המניע כאילו, איפה זה בא. נניח, אפשר היה לעשות תרגיל כזה, נניח, אני קשור מאוד לאשתי, אני צריך לנחש מה היא תגיד בתחום מסוים שהיא לא אמרה לי מה אני חושב, אני יכול ממש בקלות רבה לשרוק את מה שהיא אומרת, בלי שהיא אמרה לי מה היא אומרת על זה. כי אני מכיר אותה. אז כשאדם אומר דבר בשם אומרו, הוא בעצם קושר את המאמר הפרטי למשהו יותר רחב, שאפשר מזה גם להבין דבר יותר רחב ולהבין מה הוא יגיד בעוד אומר שהוא לא אמר לי עדיין. אז אותם פירודים הם שלב ביניים מאוד חשוב, כדי שכל אחד יחדד את שלו, יעמוד על שלו, לא לעולם חוסן. בסופו של דבר, הפירודים האלה יתאגדו לשורש אחד משותף, כדי שתהיה קדושה בעולם. ממשיך.
אז בגאולה,
לפעמים,
יהיה אמירה אחת או יהיה אמירה יותר כוללת?
כנראה תהיה אמירה אחת מורכבת. תהיה אמירה אחת שיש בה צדדים שונים, אבל אז זה לא יהיה צדדים שמסותרים והם נלחמים זה בזה, אלא משלימים זה בזה, בדיוק, זה את זה. כן.
ועיקר הברכה היא ברכת השלום, והיא תתקיים בעתיד בהיות ההכרה ברורה לכל, כי כל המאורות הפרטיים, הכל הוא נר אחד. על כן לא נרות של חנוכה נאמר בברכה, שהיא נושאת דעה עד המרחק היותר נשגב, עד העתיד היותר עליון ונערץ בעוד השם, כי אם נר של חנוכה.
כן, זאת אומרת, אז העניין בחנוכה כנראה, העניין שלהם היה לאסוף את הערכים, לאסוף את הגישות למשהו אחד, לעניין אחד. אולי באמת לכן הכהנים הם אלה שפעלו את הנס הזה, שהם באמת מאחדים. הם יכולים לראות את השורש של כל הפרטים. אז להדליק נר חנוכה, הכוונה, או נר חנוכה, המשמעות של זה היא שהאור בחנוכה הוא אור שמתאחד, אור שמתאגד. מעניין מאוד שבאמת נניח לדוגמה, כתוב שאבוקה, זה דבר לא טוב. זאת אומרת, גם כשעושים את פתילות בשמן, אז פעם היה, יש נניח מקומות לפעמים נניח בצבא. אז אין לו חנוכיה. אז באופן פשוט, זה אומנם הורס טיפה את הגננות, אבל כאילו, בעיקרון חנוכיה זה לא משהו שהוא דרמטי, נכון? אפשר גם להדליק בתוך קיבוץ תוכית אחת, שש פתילות, וזה תופס מעולה. בתנאי אחד כתוב בהלכה, שלא יהיה אבוקה, שכל נר יעמוד בפני עצמו כאילו. זאת אומרת, אז יש משהו בהתפרדות, שהוא חשוב, הכל נקרא נר חנוכה, נקרא נר אחד. אז העניין של חנוכה שוב, זה איזשהו סוג של אחדותיות, שנותנת מקום לכל אור, לכל נר, מתוך איזשהו קישור פנימי לכלל. למה זה חשוב? כי זה שופך אור, על היחס לניסים. אפרופו שבח האכסניה, אז יש שלב בחיים שבו אנחנו חיים בתוך ניסים. כשגם ניסן בוים, זה בדיוק הרחוב שבו אנחנו גרים, פה, אז זה קשור לניסים. אני לא כל כך סגור מה זה בוים, אבל... מה זה בוים באמת? זה ידיש שלי.
איזה שמן.
כן?
בכלל
אין. אז בכלל?
סתם, אני לא בתחום.
טוב. אפשר לעשות אסמס לסבתא, לשאול אותה.
גוגל.
ניסן בוים. ניסן בוים, כן. אותה אישה, בטח היא לא יודעת. בכל אופן, אז היחס לנס הוא יחס כפול. אנחנו תכף נראה בזה, כן? אנחנו, מצד אחד, חיים בתוך ניסים, ליד ישראל בכלל, וודאי שכמו שאמרתי קודם, זוגות אברכים חיים בניסים, ממש בניסים.
ניסים.
כן. על יד זה יש גם הפער הזה, או המתח הזה, שבין להאמין בניסים, ולהתפלל לניסים, לבין לסמוך על ניסים, הוא מעבר מאוד עקיק. שכשעוברים אותו, אנחנו בצרות צרות. ותכף נראה שעל פי, על פי הלכה, בוודאי שאנחנו מאמינים בניסים, זה ברור, אנחנו גם אומרים, הודעה, מודים, במסכת של כל הנאמנו, בוודאי שבחנוכה, ברור, פשוט. ואנחנו גם מאמינים שיש בעולם ניסים. הקדוש ברוך הוא לא קצרה ידו. אבל אנחנו לא סומכים על נס. אסור לסמוך על נס, כך כתוב. אתה תראה למה אסור לסמוך על ניסים. אז המתח הזה הוא קשור בדיוק להבנה קודם כל שנס וטבע הם לא שני עולמות סותרים, מנותקים. הם עולמות מחוברים. אולי אפשר בחנוכה לראות באמת את החיבור הזה שבין האורות השונים שאנחנו... הפרש בקודם, הצדק, הנבואה, החוכמה, כל זה, איך הכל באמת נאגד לתוך עניין אחד, וזה קשור גם לוויכוח העתיק בין גני הילדים, אם אשר חוללו המכבים, או חולל השם למכבים.
וואי, הבן שלי נלחם איתי על זה.
נלחם על זה. כי זה לא עבר לו טוב ב...
אמרת, עושה לנו בין עונד ונרמה עושה, לא, אמא, זה לא השיר. וכזה, נכון. התחלתי להסביר לו, נכון, מי עושה ניסיון? אז הוא אומר, השם. אמרתי, מה שרים בשיר? הסברתי לו,
עושה,
לא, אבל זה לא עשיר, זה לא... יש
עוד עשיר,
זה קודש קודשים,
כאילו. זה מפורש. אבל אני כבר אומר,
אף פעם לא הבנו את התיקון.
את התיקון. לא...
אשר חולל השם, לא מקבלים.
כן. זה לא... אבל הם חוללו את זה, אם לא היה את המקבלים, לא היה נס.
אז תכף
נראה... אני כבר אומר, לא... לא מעבירים את התיקון.
תכף נראה שזה באמת, 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 בעומק, לא כזה דרמטי. כי לסמוך על נס, איך הוא לא, אבל להאמין שאני יכול להיות חלק מתוך הדבר הזה, בוודאי שכן. אז אני רוצה תכף נראה שבאמת זה יום כזה שבו אנחנו יכולים לראות את הקשר שבין הטבע והנס בלי בעיה. נניח, דרך אגב, השיר זה רק כאילו קצה הקרחון. כי המשך הקרחון זה שיש כאלה שאומרים שבאמת היה פה תרגיל צבאי נפלא. אפילו חוקרים את זה, יש איזה ספרים טובים על ה... ראייה האסטרטגית המדהימה של החשמונאים, שהם עשו דווקא מול השמש, בשקיעה, בבית חורון, זה היה... ובאמת, באופן, מה?
היו גאונים.
כן, כן, וזה, את מה? יש בזה גם משהו, ברור.
קשור.
ברור. השאלה זה איפה אנחנו באמת מפנצ'רים את המתח הזה, כאילו שבין, אני אומר שאתה גאון, ואני אומר שהשם עזר לך, כאילו. זה לא סותר כנראה. אז תכף נראה למה זה לא סותר. ואז אפשר באמת להשאיר את החוללו.
זה בדיוק אני במרכז.
גם אפשר גם להגיד לו שחוללו, זה כאילו רקדו, מחולות. הם רקדו, זה היה נס. מה יכול להיות? גם איזה מילה מוזרת חוללו היום, כאילו? מי בכלל מבין מה זה חוללו, נכון?
השיר ישן.
שיר ישן, כן. שייך, הגבעתרון, כן. וחבון. אנחנו במקור אחד, כן?
להמשיך אני או מישהי? הנס והטבע מידי יצר אחד קונן, קצור כל העולמים ברוך הוא. אין סדר, אין ציור של פועל, אשר לא חקרו החוכמה, החסד, הגבורה והתפארת האלוקית, לגלות בהם אור טובו והדר מלכותו.
מה הכוונה? אני אתן לך, הנס והטבע הם נולדו ממקור משותף אחד. זה נראה כמו שני עולמות, גם אולי באמת ב... בקשר הזה אנחנו, יעקב פה מלחמות וקרבות וכל זה, אנחנו יודעים שבאמת יהושע היה זה שפעם ראשונה אנחנו נלחם באזור בית חורון, ואמר שם, שמש בגבעון דום. ואת חושבת כאילו איך זה קרה אחרי שהוא אמר את זה, את בטח ככה, כאילו תהיה לעצמך, נכון, את השמש כאילו שוקעת, קדוש ברוך הוא כאילו בולם אותה עד שהיא נעצרת סופית, נכון? זה קצת מוזר, נכון? כי באמת השמש היא דום. קבוע, מזמן כבר, קבוע. כדור הארץ היה זה שם, אז גם זה כדור הארץ, כאילו, מסובב, וכזה מסער, כדור הארץ, ברחו, עוצר, 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 ברקס, אמברקס, נעצר. כאילו, למה זה יותר נס מאשר אם זה ימשיך לפעול, כאילו? למה לעצור את העולם, זה יותר דורש עוצמה, כאילו, וכוח, ומאמצים, מאשר להזיז את העולם, כאילו, בלי הפסקה? אז אומר הרב, זה הלכה, הנס והטבע הם בדיוק, בדיוק מאותו מקור. מעצור כל העולמים. עוד טיפה. כן.
נראה לי מצד
הקדוש ברוך הוא,
זה כאילו
אותו
דבר, מצידנו זה נראה.
או, אז תכף נראה, למה, מה באמת מוביל אותי לכאילו לאיזו הבנה מוזרה כזאת שנס זה משהו מדהים. אני חבל שלנו כשהיינו בפרקטית, זה היה לפני 14 שנה כמעט, אז בשלב מסוים אמרו שכל המשפחות של האורחים, שמי שלא עושה, הם צריכים להתפנות, כדי שמי שבתפקיד יישאר. אני הייתי אמור שהוא יישאר, ומשפחה, כל הילדים וכולם היו חצי מסע. ואז הבת שלנו אמרה שממש רוצה להישאר איתי, כי בחיים לא הייתה בנס. הייתה בת 8 אז, ואמרה שאני ממש רוצה להיות בנס, והיא רוצה, היא באמת היא אפרת הגדולה, שעכשיו ברוך השם אימא, ואז השם, קראת לידה שנייה, אבל שכף. אז היא ממש רוצה להיות בנס. אמן, אמן. היא רוצה ממש להיות בנס. אולי באמת לידה, זה נס, נכון? זה חלק מהעניין. בכל אופן, אז זהו, לא, אבל... למה אבל אצלנו, מה זה אצלנו? אפילו מי שילדה, ילדה הכוונה, ילדה שילדה, אפילו גם אצלה, זה לא נראה נס עסיסי כזה, כאילו. היא יודעת שזה היה סייעתא דשמיא. אבל זה לא משהו בומבסטי ככה.
מה, ללדת?
כי זה
טוב. כן,
רק אם קורה משהו.
בומבסטי?
בטח בומבסטי. ממש. כל רגע זה.
אז תכף נראה. מה ההבדל בין טבע לבין נס? הרי באמת, גם הטבע הוא בומבסטי. ממש בומבסטי. אלא מה? שאצלי, בהבנה שלי, כאילו דבר שקורה וקרה תמיד, אז מה הפלא כאילו? תכף נראה את ה... הבחנה הזו, כן.
ההתפתחות והדליגה, הסדר המכוון והמקרה, כולם יחד נשקלים אלה בשיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא. להוציא כלי מעשה, להפיץ זרם החיים והטוב.
מה הכוונה?
הכל זה...
הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אור לעולם. יש לו שתי מחלקות, כזה מישורים. מישור אחד נקרא טבע, מישור אחד נקרא נס. הטבע זה באיזשהו נס מתמשך נקרא לזה. זאת אומרת, הוא... מחליט להופיע בעולם בצורה סדרתית. למה הוא עושה את תכף נראה? כדי שהאדם יוכל לקחת חלק בתהליך. כאילו. אם זה בא בצורה סדרתית, אז האדם יכול לבנות על זה ולהוסיף את שלו. והנס זה התפתחות שבאה בצורה חד פעמית, לא בצורה סדרתית. אז אומר הרב, כולם, זה הכל נמצא, הכל נובע ויושב מתוך מקור אחד. להוציא אל העולם, להוציא לאור את רצון השם. למה אנחנו מחלקים את הולד הנס תכף נראה? עכשיו זה בואים.
אנחנו מפני הרגל נחלק בין נס לטבע. על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק, אבל כאכלל כן היוצא מן הכלל יחדיו יעשו חטיבה שלמה. כן, הנס והטבע בחוברת התקשרו למעשה שלם.
מה הכוונה? באמת עבורנו יש הבדל, כי זה פחות רגילי. דבר שפחות רגיל זה... נניח מי עכשיו שמש באמצע הערב, זה מוזר. אבל מה הסיפור? מה הבעיה? אני לא יודע בוכר שיהיה שמש באמצע הערב. איפה זה שונה מהצהריים? אני יודע מה, אם פתאום הכוס הזאת תעוף למעלה, תקרא, תדבק, אני יודע מה. אם זה נניח יישאר באוויר כרגע עכשיו. תגיד, וואו, נס. אבל זה לא קצת הפוך כאילו? אני לא יודע בוכר, הוא ברק עוד משיכה. מגנט מדהים. לא רק מגנט שכאילו הוא עושה ברזל, שזה הייתי אומר, אוקיי, אתה יודע, יש פה איזה טריק וזה. מגנט שמושך כל חפץ לכיוון האדמה, פעם אחת שיש בג וזה לא נמשך בפעם, אני אומר, נס. זה נס, כאילו. זה נס, נמשך לאדמה, זה הנס. אלא מה?
פה צריך להתבונן, ופה זה כאילו...
הרגיל.
אתה לא צריך...
בדיוק, אז כיוון שהאדם נמצא בתוך איזה מעגל כזה, לפעמים כשמשהו רגיל אצלי, אני כבר לא מתבונן בו, בדיוק ככה. אני כבר לא רואה את הניסיות שבו. זה שאפשר עכשיו להוציא באינטרנט לוח שנה, מתי תהיה זריחה בבת ים, בניסן בו 36, בעוד 2400 שנה. זה מדהים הדבר הזה, כאילו. הקדוש ברוך הוא מדייק, על השנייה, את תראי עכשיו שמש, זה בעוד הזמן. משהו מדהים, אלא מה? שעבורי, לא תראי שמש, בניינים, יש בניינים, נכון. על הגג, תוכלי לראות שמש. אז זה אדיר הדבר הזה, אלא מה? שאצל האדם יש כאילו חלוקה בין רגיל ולא רגיל. ההרגל הוא נראה לי די דומה, כי יש כוח ההתמדה, אז למה שמה שהיה לא יהיה? אני כבר מכיר את זה כבר. דבר שהוא לא כפי הרגיל, לזה אני קורא נס. אבל באמת, נס וטבע זה סמנטיקה. זה הבדל טכני. זה לא הבדל מהותי, כי בשניהם הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. באחד הוא מופיע באופן סדרתי, באחד הוא מופיע באופן שהוא שובר סדרה, שובר שגרה. אבל זה בדיוק אותו דבר. למה זה חשוב? זה חשוב כי אם אני לא חושב על זה לעומק, נראה שכאילו הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ברח מהעולם, ומדי פעם נמאס לו ואז מתערב כאילו. אבל אם, לא, אם לא נמאס לו, אז הוא לא מתערב, ואז העולם חי לבד כאילו. אם אני אבין שהקדוש ברוך הוא מעורב כל הזמן במה שקורה בעולם הזה, השגחה פרטית, אז באמת אין הבדל בין טבע לבין נס. בנס אני רואה פה איזה אירוע שהיה אוהב חד פעמית, בטבע אני רואה חלק מתוך סדרה. למה יש את ההבדל האחרונה שתכף נראה? אבל קודם כל, דע לך שנס וטבע זה בדיוק אותו דבר. שההבדל הוא הבדל נקרא לזה אמוציונלי שלי. שבהרגשה שלי, אני כאילו מתלהב מדבר שהוא חד פעמי. נניח אני מעריך, שוב, אני מעריך ככה, שנניח שאת מאוד אוהבת חמצוץ. אני אומר שאם יהיה לך איזשהו חוק, שאת חייבת בכפייה, את חייבת לאכול חמצוצים, נניח, כל שעה עגולה לאכול 4 חמצוצים, בשלב מסוים זה יהיה לך לא טעים כבר. כי זה כבר רגיל. כי בחלק מהעניין היה, זה נניח, אם כבר אנחנו לא נראה את זה, אז ככה פעם איזה מישהו שאני מכיר, קשה להם ממש בוכה, אמר הבן שלו, משגע אותו משהו מטורף. אבל אני לא מבין, תסביר לי. כל משהו מצייץ הוא מקבל. הכל אני נותן לו, הכל, הכל, הכל. נמרח על הרצפה בשבילו, הכל הוא מקבל. רצה איזה משחק חדש למחשב, קיבל, רצה נעליים חדשות, או לפני שהוא אומר, הוא אמר, ויהי, יא, יש. מה הוא רוצה ממני? לא אמרת לו כמובן, שזה בדיוק הסיבה, שהוא מגיע לאיפה שהוא מגיע, מה חשבת? זה ברור שכשכל מה שהוא רוצה הוא מקבל, אז זה מובן מאליו. אז עבורו זה בכלל לא טובה, אתה לא, אתה לו מתנה. הוא מקבל תשלום על משהו, כאילו, זה מגיע. אז הוא לא חש טוב להכיר תודה על זה, מה הקשר? קיבל, הוא קיבל כי אתה חייב לתת לו, ככה ליבלת אותו. לכן, אפרופו הדבר הזה, אז כדאי מדי פעם, לא עם תינוק בן חודש, אבל קצת יותר, מדי פעם לחדד לילד שאתה לא חייב לו כלום. זה שווה כדי לדעת, להפס כאילו את המערכת טיפה, כאילו שזה לא קורה באופן אוטומטי. זה קורה כאשר ההורים רוצים לעזור לך. לא חייבים לעזור לך, אבל בוחרים לעזור לך. מצוין. אז נזכור רק שאם באמת באופן כללי נס וטבע הם דברים שמנוגדים, אנחנו צריכים לדעת שבסופו של דבר זה אמור להיות משהו שהוא כן משותף, שהוא כן יונק מתוך שורת משותף. יכול להיות שחל, כמו שאנחנו רואים קודם, זה זמן מעולה כדי לחבר טבע ונס. לכן באמת השיר דווקא הוא לא רע. כי זה זמן כזה שבו אנחנו מחברים את הלנס. גם כשהמקרים חוללו ניסים,
זה מצוין.
בדיוק, זה מצוין. אם נזכור מי היה המכבים האלה, שלא הכוונה המכבי, אלא היה להם כנראה זקן ופאות וכל זה, אז נוכל לזכור שכשהם עושים מה שזה קבל בו עשה, דרכם. זה מצוין. אוקיי, אנחנו ממשיכים, בסדר? אנחנו במקום מספר 3. שם מסופר הרבי ינאי, שהוא אחד מגדולי חכמי ישראל בתקופת המשנה והגמרא. הוא בסוף תקופת, בסוף המשנה, יש לו הרבה, הוא תנה מאוד, איך לומר, אטרקטיבי. זאת אומרת, יש לו סיפורים בסיסיים כאלה. אז פה אחד מהם, הוא כתוב שכשהוא היה עובר גשר, הוא היה בודק את הגשר לפני כן. כל גשר שהוא היה בו היה עוצר רגע, או שולח איזה, לא יודע, כבס, משהו כזה לעבור שם, או אם, לא יודע, איכשהו מושך את העצים, או שזה בסדר, כי אז היה גשר מעץ. ועץ מדי פעם, בגשר וכל זה, הוא קצת נחלש, נרכב. אז הוא חשש שיפלו מהגשר, אז כל מעבר שלו על גשר היה אחרי בדיקה. אחרי שמהנדס עבר שם בדק, אז הוא היה באמת עובר. קצת מוזר, כי את יודעת, הקדוש ברוך הוא שומר על תנאים. למה שהוא יחשוש? כל העולם עובר שם, כאילו, למה? דווקא אצלך אתה טיפול. אז כמובן שהוא לא עשה את זה בגלל שהוא פחד, אלא כדי להבליט איזה, איזה, איזה ערך מסוים. מה הערך זה כאן אצלנו?
רבי ינאי לתעמד אמר, לעולם על יעמוד אדם במקום סכנה, לומר הוא שעושים לו נס. שם אין עושים לו נס.
מה הכוונה?
שלא יעמיד עצמו במקום סכנה.
אל תסמוך על ניסים, כי אולי לא יהיה נס. אולי תיפול. זאת אומרת, אם דבר מסוים הוא דורך לסמוך על נס, אל תגיד, אל תעמוד בסכנה ותסמוך על ניסים, שם לא יקרה נס. לא חייב לך שום דבר, כל שלא יקרה נס. כן.
הנטייה שנתן השם יתברך בנפשות כמה בני אדם במשך הזמנים והדורות, למעט כפי האפשרית, האפשרות של הסמיכה על הנס, באה לתכלית, לתכלית הכללית שלא תימשך מהשפעת הטוב המוסרי והשכלי האמיתי, היוצא מהוויית הניסים השפעה גרועה וחסרה, המביאה תקלה לעולם, והוציא האדם את עצמו בסמיכתו על הניסים מחוץ לסדרי הטבע והמציאות. שהם הטוב היותר גדול
והתמידי,
שהבן הכל ברוך הוא
משפיע
תמיד בעולם.
מה הכוונה? למה זה רע לסמוך על נס? למה יש בנפש איזו נטייה כזאת שאדם לא רוצה לסמוך על נס, הוא ממש ממעיט את ה... לסמוך על נס, למה?
כי זה לא
לראות
בטבע כנס?
כי יש משהו בטבע שיש לו... שהוא טוב, גדול ותמידי, שהקדוש ברוך הוא השפיע בעולם, ואם אתה יוצא מהטבע, אתה מפסיד פה טוב, גדול ותמידי. זאת אומרת, העובדה שאדם נסמך על נס, זה אומר שהוא לא הולך בדרך הטבע, הוא הולך בחוץ לדרך הטבע. מאוד חבל, הקדוש ברוך הוא ברא טבע כדי שאנחנו נרוויח ממנו, ושאנחנו נפעל בתוכו. כאשר אדם יוצא מגדר הטבע, ושמח על נס, זה חיסרון מאוד גדול. לכן גם באמת יש כל מיני אמירות, גם היום ציבוריות כאלה, שכאילו הכל תפילות וכל זה וכל זה, שזה מסוכן. כי אז האדם בעצם יוצא מתוך המעגל של ההשפעה, או שהוא שותף בדבר, ונכנס לתוך מעגל של לקוח, כאילו. נניח לדוגמה, יש כאלה שטוענים שלא צריכים לחסן נגד חצבת. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז יהיה חצבת גם אחרי החיסון, חלילה. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז לא יכול להיות חצבת. חצבת עובדה שאבות אבותינו, לא יכול להיות חצבת, ועובדה שאנחנו קיימים גם היום, לא משנה ש-50% לא קיימים, כן?
אנשים שאין חצבת כנראה שאין
להם... הם לא איתנו, בדיוק. אז יש כאלה שדברים ככה, שבאמת... מה הבעיה? אתה מאמין, אז למה אתה צריך להתחסן? זה פרסומת סמויה, אני עושה עכשיו, כן? למי שאיכשהו פספסה משהו את החיסון. אז זה שאדם סומך על ניסים, בטח כשיש מגפה של חצבת, הארץ, לצערנו הרב, גם בעולם, הדבר הזה הוא לא מדרגה באמונה, זה הפקרות, אומר הרב. חבל, כי אז האדם... מפספס את הצ'אנס להיות פועל בתוך המציאות. הוא לא פועל, הוא רק מקווה. הוא מקווה שיהיה טוב. השם בכוונה עברה. מה?
חיית שאומרים, זה מדהים ההגדרה הזאת. כאילו, הוא כל הזמן אומר לי, לא, אנחנו לא סומכים על הניסים, לא סומכים על הניסים. אני כאילו,
הוא לא חסידי, חבל שהוא לא חסידי.
כן, מגזים כזה, אבל ההגדרה הזאת, שכאילו, אתה יוצא מהטבע, הטבע כל כך...
מבורך.
ואתה פשוט יוצא מזה, יוצא. כן, כן,
כן. וזה זה, זה בושה גדולה, כי... עכשיו רגע, זה קצת פתוחה
לא,
אולי.
זה לא בריא לבד.
זה בושה גדולה, שדווקא אנשים דתיים אמורים להבין את ערך החיים הרבה יותר מאשר החילונים, כאילו, איך אתה לא מתבייש? אבל במה, אתה לך מתנה כזאת גדולה, חיי העולם נטע בתוכנו, ואתה שם את החיים על, 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 על מה? זה פשוט שטות הדבר הזה. זה נכון? אז יש הבדל גדול מאוד, בין להאמין בניסים, כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא קצה את זה, לבין לסמוך על נס. לסמוך על נס זה, 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 זה חיסרון, זה חידלון. אז אומר הרב, דע לך, חוץ מהתועלת המעשית, יש עוד דבר. כן? שזה שהאדם לא יודע האם יקרה לו נס, זה מכריח אותו לפעול, מכריח אותו להיות מדויק כאילו, על מה תפקידי בסיפור. ולא רק לראות מבחוץ לסיפור, להשקיף עליו מבחוץ. הרי אנחנו תמיד אומרים, נכון, אנחנו ציונים וגאולה, אנחנו רוצים לפעול עם אל, כל זה. נו, אז נפעל עם אל. לכן מוזר לי מאוד, דרך אגב, באמת מוזר, זה קושייה אצלי. איך החרדים עצבו אותנו בסיבוב? למה? בציבור החרדי, זה ברור ש... כאילו, בקטע הרפואי, הם פלס. דור ראשונים עושים שם כיתה וב. כאילו, פשוט להם לגמרי. ואנחנו, האלה שאמרו להיות יותר מעשיים כאילו, ויותר אקטיביסטים וכל זה, פתאום בקטעים האלה, פשוט עפיפונים לגמרי.
זה שאתה... זה מאוד סיבה.
מה עוד סיבה?
הם, כאילו, החרדים לא עושים את זה רק... גם מסיבה, כאילו, של... שלא יצא כל מיני דברים.
ומה איתנו? אין סיבות כאלה, לא מבין.
לא, אני מתכוון שזה לא בא רק מבחינה רפואית.
אלא מה?
כאילו, זה בא גם מכל ה...
הם לא סומכים על הנס. הם לא רוצים שיצא להם מישהו מעוות.
כן, הם לא
סומכים על הנס.
הם לא סומכים על הנס. הם נגיד פחות מעדיפים להתמודד עם בעיות כאלה, והם לא נתנו.
גם אנחנו.
אז גם לנו אין עניין להוסיף חולים בעולם. אין עניין כזה. אחרי שיש משהו, להתמודד, כולם כבר דיבור השם, ולדבר השם יהיו כוחות, אנחנו נתמודד. אבל להזמין, אם אני יכול למנוע דבר, למנוע סבל, מנשמה שבאה לעולם, למה? למה לא? למה לא? מה הבעיה? איפה, איפה? אלא מה? פתאום אנחנו, כאילו, מנתקים מגע עם ה... הרי זה, זה העניין, נכון? אנחנו אומרים תמיד, תורה ועבודה, קודש וחול, כל זה. נו, חבר. ואחרי שם אנחנו פתאום כאילו מנותקים טיפה, כן? אז אומר הרב, זה שיש לאדם נטייה כזאת למעט ולסמוך על הנס, זה בשביל שהאדם לא יהיה פסיבי, הוא לא יהיה אפתי, אנמי כלפי העולם. זה...
הרב, יש הרבה חרדים דווקא, חרדים שבכלל לא דואגים ללכת לרופא ודברים כאלה. כאילו, יש גם כאלה.
כן, אני חייב לומר... הדבר הזה...
לא, ברמה של חולי.
שנייה. קודם כל, בקטע של חולי, להגיד הרבה חרדים, זה מאוד מאוד מוגזם. החרדים יודעים מצוין איך לרופאים. את אומרת שיש איזשהו ספר שאת קראת בו, שכשאדם חולה, רק תתפלל, נכון? רק תתפלל.
לא, אני שואלת, דבר של בעלי יחות במקום של חרדים, והיא אמרה לי שלפעמים כאילו היא צריכה להסביר להם שהם חייבים עכשיו לנסוע לבית חולים שבת, כאילו, לא, לא, בסדר, וכאילו הילד עם קוצר נשימה.
זה בעיה אחרת. הבעיה אחרת היא שכשיש איזשהו מחיר אחר כמו חילול שבת, אז זה קשה מאוד. אני אתן דוגמה, חדרי לידה, רואה שבשבתות הם ריקים, מוצא שבת, פתאום בום, מה קרה? אז נכון, זה אבל איך אחר, שאסור חלל שבת, כאילו. אז מותחים. יש גם קטע דרך אגב גלותי באמת, שהוא אומר, אני לא צריך להשתדל, אבל אנחנו צריכים להיגמל ממנו. יש גם ספר כזה שכותב שאדם חולה, אל תלך לרופא. אני חייב לומר את זה בהשמי, בסדר? יש ספר שכתב הרב ארוש, כותב שם גן האמונה, כותב שם, אל תלך לרופא. אני באוזניים שלי שמעתי, לפני כמה וכמה שנים, הייתה התרמה בכל חי, תקשיבי טוב, של, מי, של ילדה מהקהילה של הרב ארוש, הרב ארוש בעצמו ביקש, לה, לא זה בסדר גמור, ביקש להתרים, כסף לילדה, שאתה לבוא ניתוח בחוץ לארץ. תגיד, אז איך זה הולך באמת יחד? תשובה, ברור. גן האמונה הוא ספר חינוכי. הוא לא ספר הלכתי. אף אחד בעולם לא יפסוק הלכה שפיקוח נפש לא דוחה שבת. אין סיכוי. מה?
כבר אני באה לתת סיפורים סוף רע.
לא, 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 סוף מצוין, סוף מצוין. זה אומר שהרב ארוש בעצמו בוודאי יודע ומנחה את הקהילה שלו ללכת לרופאים, גם אם זה בחוץ לארץ. רק מה הוא רוצה להגיד שם? הוא רוצה להגיד שם, אל תשמחי על הרופא. אל תחשבי שהרופא הוא מחולל הניסים. בגן. זה לא. אלא הוא שליח, הוא צינור. לכן, אל, כאילו, זה שהאדם באמת יש לו פתרון, כי הוא רפואי, לפעמים הוא מפסיק להתפלל. אז פה, כאילו, תדע לך שהעיקר זה באמת התפילה. אבל הוא לא אומר, תתנתק מזה, כאילו. אל תעשה שום פעולה, רק תפילות. בכל אופן, אז זה שיש... נטייה למעט בשמיכה על נס, זה בכוונה, כדי שהאדם יישאר בתוך סדרי הטבע והציות. שאם הטוב היותר גדול, הוא תמידי שאדון הכל ברוך הוא משפיע תמיד בעולם. זה לא טוב חד פעמי, זה טוב מתמשך. זה כמו ההבדל שבין מתנה שאנחנו נותנים לך לקראת חנוכה, לבין הוראת קבע שנותנים לך. אז הוראת קבע זה פחות מרגש. וגם אם פעם אחת זה חזר, את באה בטענות, כאילו. מה זאת אומרת? בנינו על זה. אבל אם זה פעם אחת, אחת פעמי לחנוכה, אז זה חגיגה שלמה, נכון? יפה. אז הטבע זה הוראת קבע. הקדוש ברוך הוא באופן קבוע משפיע חסד וטוב לעולם. הכל זה ברחמים. כתוב שזה שהשם מזריך את השמש באיטיות, זה כאלה שאת לא תהיה איזה מין סינבור כזה. היום יש לו פריסים, הכל קצת אחרת, אבל כשאדם חי בעולם רגיל, אז הזריחה והשקיעה זה בעדינות, כדי שיהיה ברגע שהעין שלה אפילו היא תתרגל לזה בנחת, ולא יהיה פתאום בבום. אז זה לא ראוי להערכה, זה לא ראוי לשבח, הטבע. הטבע מצוין, זה תמיד. כן? אז כדי שהאדם לא יצא מתוך המעגל הזה, של השגחת השם בטבע, לכן טוב שהוא לא שם לך נס. מצוין, עוד טיפה, בכבוד.
אז כן, כל צדדי הספק שימצאו בעולם באפשרות עשיית הנס, כולם הולכים רק לשם אותו היסוד המועיל, כדי להגביל את הפעולה של תכלית הניסים שעשה השם יתברך בעולם. שיהיו רק מועילים אותה התועלת של הרוחניות והקדושה, ואותה התועלת המעשית המכוונת בהם. אבל לא יהפכו לדברים הפועלים לטשטש את צורת המציאות ועמיתת ערכה מבני אדם.
מה הכוונה? זה שישנו ספק האם יהיה נס, זה לא בשביל שהאדם יהיה פחות מאמין בקדוש ברוך הוא, אלא כדי שהוא לא יטשטש לעצמו את הנוכחות האלוקית. כי אם יהיה ודאות הניסים, אדם לא יעשה שום דבר, יגיד, אוקיי, אין בעיה. דוגמה, יש גיל כזה, היום זה מוסיף והולך, שההורים, כשיש מינוס לילדה, באשראי, אז הם סוגרים לה את המינוס איכשהו. עכשיו, יש רק בעיה אחת, שאם זה קורה תמיד, אז זה מוליד ילדה חסרת אחריות, נכון? את הגעצי, ומה יכול להיות, כאילו? בסוף, ההורים בטח יעקבו אחרי חשבון, נראו שיש בעיה. יסתמו את החור. אז זהו, אז מדי פעם כדאי לא לסתום את החור. למה? כדי שיהיה לה תמיד איזשהו ספק, אולי הם לא יסתמו. ואז היא יותר תהיה ערנית לאחריות שלה, לשיקול דעת. כי כשהורים תמיד מגבים אותי, אני בבעיה, אני מתנהל את חוסר אחריות. אז גם באמת ריבונו של עולם זה ככה. כדי שאני לא אסמוך על נס ויהיה רשלן, לכן יש ספק האם יקרה פה נס. אני לא יכול לדעת. עד שזה יקרה, אין לי שום דרך לדעת. או שיקרה או שלא.
אנחנו כאילו מתחילים את החיים לסמוך על נס, ואנחנו כאילו מתוך זה לאט לאט
נגמלים
מזה.
נכון, בדיוק. אז התינוק, נכון, תינוק סומך על נס.
כן. אני חושבת שהיום יש כבר כל כך הרבה דברים שכאילו אנחנו לא יודעים, אנחנו סומכים על, כאילו אפילו ברמה של של אוכל, כאילו, שלחם לבן זה לא טוב למשל, ואנחנו אומרים בסדר, יהיה בסדר.
יהיה בסדר, כן.
כן, לא נורא, אוכלים מתקים, אוכלים יהיה בסדר, כאילו כל מיני.
גם פה יש הבדל בין נס לבין השתדלות ראויה נקרא לזה. זאת אומרת, גם אדם שאוכל ללך לחם לבן, הוא לא סומך על נס. זה לא, כאילו, עד כדי כך. אם אדם...
אני אגיד את זה ספר קראתי. כן, כן. משאירו אותי פה עם כל החטיפים.
כן. אם אדם עושה דברים שהם באמת, אני יודע, מסוכנים באופן מיידי, אם אדם נוסע בכביש על 180 קמ"ש, זה נקרא סומך על נס. אז כדי שלא יהיה מצב שאדם סומך על נס, הוא צריך לדעת שאין שום ביטחון שאכן יעשה לו נס. גם אם יש לו דרגות, לא יודע מה, יש לו קשרים והכל, לא בטוח שיהיה נס. ייתכן שכן, ביטחן שלא. והספק הזה מכריח אותו ליצור גיבוי. זה רצון השם. שהוא יעבוד על הגיבוי הזה. שהוא יעבוד על זה שהוא לא לוקח את הנס כמובן מאליו. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, גם, שוב, גם אצל הורים וילדים. כדי שהילד יהיה עצמאי, ייקח על זה אחריות על החיים שלו, אתה יודע שלא בטוח שאבא יחלץ אותו. ייתכן שכן, ייתכן גם שלא.
הרב, זה על זה שאתם שמים ילד בלי כרטיס ים או משהו בסדר, נכון?
אנחנו?
שמעתי על, אני לא זוכרת מי.
לא, זה נראה לי בלבול קצת. אוקיי. עיקר, אני מכיר משפחה שגרה בצפון, אני לא יודעת איפה בדיוק. שהם עושים תרגיל בגרות לכל אחד. לא, לא, זה לא אנחנו, אנחנו יש לנו לב חלש. ממש לב חלש.
רגע,
ומה
הם עושים?
הם לוקחים ילד לטיול בירושלים, באיזשהו מקום אחר, יש לנו כסף בכיס, פשוט נאבדים לו בכוונה. זה לא, אז זה לא חינוכי, זה גם לא אנחנו, ברור שלא.
לכן שאלתי.
זה
לא שקורה
לכמה שנים,
מה?
זה
מחרים, מתי יש לי לבד. בסדר. עוד אפשר להמשיך?
גם יש לי חמש.
כן. על כן, חודם הגענו?
על כן, כל צרדי הספק שימצאו בעולם, באפשרות עשיית הנס, כולם אחים רק לשם אותו היסוד המועיל, כדי להגביל את הפעולה של תכלית הניסים שעשה השם יתברך בעולם. שיהיו רק מועיל אותה התועלת של הרוחניות והקדושה ואותה התועלת המעשים המכוונת בהם, אבל לא יהפכו לדברים הפועלים לטשטש את צורת המציאות ועמידת ערכה מבני אדם.
כמה זה כבר בסרט? כן. בתוך חזרה? כן, אז זה נקודה היא שוב, יש תכלית לנס. גם תכלית מעשית, גם תכלית שכאילו מפגש עם אלוקים, דרך זה. אבל זה לא אמור לטשטש את צורת המציאות וערכה. אם אתה בכוונה, אתה אמור לפעול במציאות, והנס יש לו גם תפקיד, תפקיד חשוב, תפקיד כפול. א', בהקשר פרקטי, שהאדם באמת יגיע בשלום הביתה, וב', שהוא רואה נס, אז הוא רואה את מציאות השם מופיעה עליו בצורה חדה יותר. מדי פעם צריך לעשות את זה, וזה כזה שאומר, אפס, הקדוש ברוך הוא פה, ראיתי אותו. כן, כן.
על כן, כדי להרחיק את האדם שלא יבוא לידי מידה זו, לעמוד אפילו במקום סכנה, על הסמך למציאות עשיית הנס, צריך להשתמש כאן בכוח הספק, שמא אין עושים לו נס. ומפני הספק, כבר ראוי לאדם להתרחק מדרך הסכנה, ולהסכים מזה שאין התעודה של הניסים שנעשו בעולם בזמנים מיוחדים לתכלית נרצה, כדי לרשל את האדם מזהירותו ועומדו על נפשו, כי אם להוסיף לו דעה, בצדק ועוז באלוקים.
אז זה בעצם דבר ראשון, שהעובדה שיש ספק היא כבר גורמת לאדם לפעול בצורה מושכלת בתוך המציאות בעצמה. שזה רצון השם, כזה ברוך הוא רוצה שאני אפעל בתוך המציאות. לכן הוא ברא טבע, כדי שאני לא אצא מתוך המעגל הזה, להפוך, אפעל בתוכו. אז זה בעצם נקודה אחת. והוא אומר בהמשך שם, ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. הכוונה שא' לפחות שלא יהיה נס, זה כאילו ספק ראשון, וגם אם יהיה נס, תהיה לך שזה מחיר. נקים מזכויותיו. מה זה אומר לנקות מזכויותיו? זה... יש מה כמו עונש... כאילו... כן, כזה, כאילו כנס כזה. אם השם בחר לעשות לי נס, אז מה, איפה כאן הבעיה? אתה בחרת לעשות לי ניסים, נכון? תכף נראה איזה מין זכות
אנחנו... ולא כל כך בחרתי. אתה אמור להמשיך לחיות, ואתה עושה
שטויות. מתחכם.
אז אני...
אני צריך אותך פה. אולי זה קצת מראה שזה עבירה.
אתה כן, אתה כאילו קורא לי לעשות דברים שאני לא...
נעייף את הקדוש ברוך הוא. כביכול. אז בעיוף הזה, זאת אומרת, יש איזה תשלום. אבל, יש בעיה אחת, שתמיד בתורה, עונש הוא לא תגובה על מה שעשיתי, אלא הוא תיקון. איך זה תוצאה טבעית, או איך זה תיקון לעניין. תכף נראה שזה לא עונש. זה פשוט, זה ההשלכה הכי פשוטה של אדם שהוא סומך על זה שאכן באמת קרה. זאת אומרת, ישנה איזושהי זכות שמתנקה בכף, יש ניקיון עליה, ניקוי, מה שנקרא, כאשר האדם סמך על נס. בואו נראה מה...
אפשר שאלה.
כן, בטח.
נס פח השמן. הגיעו לבית המקדש, רואים
כד
קטן עם שמן.
כן.
שהתשמשו בו והלכו לשמור לקטוש זיתים.
הם סמכו על נס?
בשמן. הם ראו כד שלא הספיק לשמונה, כאילו לא הספיק.
כן.
לכו תקטשו זיתים.
הם הלכו לקטשו זיתים.
הם הלכו לקטשו
זיתים. לקח זמן.
אוקיי.
אז לא היה את נשק אחיה.
לוקח שמונה.
נכון, אז נשק אחיה עוד לא נסע.
לא
יודעת שמונה
ימים. עד שהלכו.
הולכים, חוזרים, קודשים, קודשים. אז הם... השתמשו בקד מה שהיה, פשוט הקד המשיך לדלוק. הם אמרו, שמה, אני יכול לעשות יום אחד. כמה שיש, יש, מה אפשר לעשות? והמשיך, המשיך, 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 המשיך.
ואפשר לשאול על זה גם על מה שלבנו קודם, שדיברת על נס וטבע.
כן.
אז הנס, זאת אומרת, בדרך הטבע זה נס במיוחד ששם דולק.
למה זה נס?
כמו שלבנו מקודם, שיש טבע ונס ש...
נכון.
שיש משהו סדרתי שקורה.
אז זה ששמן דולק, זאת אומרת, זה נס טבעי.
כן.
נכון? נו.
לא, שואלת את זה, אז לבן אני לבן.
כשדיברנו
על זה שטבע ונס הם אותו הדבר.
נכון. זה שיש אפשרות הדלקה בשמן, זה גם יד השם, זאת אומרת. כמו שחומץ ידלק. רק השמן שידלק זה נס טבעי, ולכן האדם יכול לבנות על זה כאילו כביכול. כשהוא הולך את השמן, הוא יודע ששמן באופן טבעי, הקדוש ברוך הוא ברא אותו כך שהוא דולק. כשהוא הולך להביא חומץ, הוא לא בונה על הטבע של החומץ, כי אין לו טבע לדלוק. אם השם ירצה, גם אוויר יכול לדלוק. אין בעיה. אבל זה כבר נס, זה כבר לא טבע. זה ששמן דולק, זה טבע. הכמות השמן שדלקה, זה כבר נס. בסדר? וזה, יותר מזה אולי, גם בחנוכה, הנס הוא לא ששום שמן לא נשאר כבר, נשאר רק מים, והם הדליקו את המנורה במים, וזה דלק. זה לא הנס בחנוכה, נכון? הנס הוא בשמן, זאת אומרת, שבאמת יש פה איזה קצה חוט כאילו כן טבעי. כי שמן דולק בדרך כלל.
זה כבר לא
היה כזה מה?
כאילו הנס הוא יותר
בשם
ניצחו, נראה לי, לא?
כן, יש רמב"ם ויש השאר, נכון, יש גם וגם. יש נס ויש נס.
כאילו לא באמת חייב שמן קדוש.
נכון, גם זה לא חייב, אבל בסופו של דבר נעשה בדבר הזה נס. אז זה שהיה נס כזה, מזה אולי אנחנו באמת מצווים להדליק חנוכיה בבית וכל זה, זה חלק הנס ההוא. את אומרת, נכון, שגם בנס ההוא היה איזה גרעין של טבע בתוכו, כאילו. השמן דלק שם, ולא מים דלקו. נכון. עוד קצת.
למשל, אם משה
והסנה,
למשל, זה לא משהו שהוא לא
התפלל
לנס.
הוא לא בנה על זה, אבל הוא לא שמח על זה שהסנה לא הוקל. זו תופעה שהוא ראה, הוא לא הזמין אותה, הוא לא בנה עליה. הוא לא הפקיר את ההסתגלות שלו על סמך זה שבטח הסנה לא הוקל.
אני רוצה לשאול על העניין של שהזכויות מתנקות.
אז זהו, זה כאשר אדם סומך על נס. שוב, זה רק כאשר האדם נמצא ברשלנות, כאילו, הוא מתרשל, והוא סומך שהשם יציל אותו. א', יכול להיות שהשם לא יציל אותך, ב', אם הוא יציל, זה על חשבונך. עכשיו אנחנו נראה למה. חבל.
ואם עושים לנס, מנקים להם את זכויותיו. חוץ ממה שיש תועלת מעשית במניעת סמיכתו של האדם על הנס, שחפץ האדם ברוך הוא, שחפץ האדם ברוך הוא השלם בהנהגה השלמה שלו הוא הטבע, כן, יש גם כן תועלת רוחנית, שהאדם שהוא עצמו אחד מפועלי השם שיצר בחוכמה על פי חוקי הטבע שחקק ברוך הוא בעולמו, ראוי הוא שיהיה אוהב את הטבע. את הסדר וההדרגה
המניחים
מקום לו להיות פועל, לא נפעל.
כן, זה באמת כהגדרה מאוד מאוד חדה, שבטבע האדם פועל, בנס האדם נפעל, צופה מהצד, באירוע שלא תלוי בו, שהוא לא חלק ממנו, כי הוא לא יודע לאיפה זה מוביל, כאילו, כי זה לא בדרך הטבע. זה שהשם ברא טבע בעולם, זה כדי שאני אלמד את הטבע הזה, ואני אוכל לפעול בתוכו, אני אוכל לבנות על חוקים קבועים, בתוכם אני יכול לפעול. זה רצון השם, שאני אפעל. כאשר האדם סומך על נס, הוא הופך להיות נפעל. הוא לא פועל. הוא כבר לא יכול לפעול. הוא סומך על משהו שאין לו את האפשרות לצפות מראש. אז בזה שאדם סומך על נס, הדבר הזה הוא מוריד את האדם בדרגה. מאדם פועל לאדם נפעל.
זה בין לסמוך על נס לבין?
להאמין בנס. ברור שיש הבדל, בטח שיש הבדל. צריך להאמין בניסים. כזאת ברוך הוא לא קצרה ידו, תמיד. יכול לעשות הכל. אבל כשאני סומך על נס...
המדרגה היא כאילו לסמוך, כאילו להתעלות בזה.
זה רע, זה הרע, בדיוק. להתעלות בזה זה רע. להאמין בנס, להתפלל לניסים, זה מצוין. להודות על נס ודאי מצוין.
לחכות לנס?
לחכות לנס, תלוי. אם זה לחכות בחוסר מעש, לא בסדר. אם זה באמת לחכות לתוך כדי עשייה...
זה
ההבדל
בין להאמין לבין לרצות נס.
להאמין לבין לסמוך עליו, או שבין... לפעול עם המציאות כאילו, ולדעת ששום דבר הוא לא סגור וחתום עד שהוא קורה, לבין להיות פסיבי יותר ולחכות שמישהו יעשה לי את העבודה. שזה לא רצון השם, הוא לא רוצה את זה. יותר מזה, יכול להיות שיש באמת מקרים שבגלל שהוא בנה עליי, צריך אותי בעולם, לא יודע מה, אז הוא יעשה לי ניסים. אבל פספסתי כאילו, פיקששתי. כי אני כבר לא פועל עם אל. אני עכשיו רק צופה מהצד. נמשיך.
וזו השלמות יקרה לאדם, שיהיה חפץ באמת להיות פועל. וכשיהיה חפץ,
חפץ זה.
וכשיהיה חפץ זה מתחבר עם הידיעה האמיתית, יהיה ודאי פועל טוב.
זאת אומרת, השלמות היקרה של האדם, שהאדם יהיה חפץ באמת להיות פועל. זה חשוב מאוד. כי האטרקטיביות של הנס היא מכה את זה לפעמים. כי מאוד כיף לי להיות דרפיסט. זה ממש נעים, זה מצוין. רק יש רק בעיה אחת פרט שולי שלא רצון השם. ותהיה לי מאוד כיף עם הרבה דברים שאני עמדתי בצום והייתי אמור להחליט לאיפה לפנות, אחרי ברוך היה אומר לי. החליט עבורי, זה היה ממש הרבה יותר קל לי בחיים. היה מאוד קל אם היה פשוט קטם לידה על כל אחד, באיזה מקום, שם לך לכתוב את זאת וזאת, שם תמצא את הגברת, וזו ונגמר. אבל זה לא רצון השם. זה פרט שולי כאילו. חוץ מהעניין הזה, זה פשוט לא רצון השם. הוא רצה אותי משתדל, מחפש, מתבונן, שוקל בדעתי, אפילו תחת החופה. הרב שואל, האם את מעוניינת להתקדש לפלוני בת הבת הזאת? וכדאי להגיד את האמת? אז זה בדיוק הנקודה של לשמע השם ברא אותי, ברא אותי כדי שאני אפעל בתוך המציאות ולא רק אתפעל ממנה. נמשיך, בכבוד.
אני לא יכולה להתרכז
מהדוגמאות, מהדוגמאות.
הנחת מקום?
כן.
הנחת מקום לאדם להיות פועל נותן הטבע. אבל הנס מהפך את האדם למפעל, כי הוא אינו יכול לעשות בזה מאומה. על כן מגרע כוחו של האדם.
הכוונה זה גורע את הכוח מהאדם. זאת אומרת, זה שהאדם נמצא בתוך נס, זה מוריד אותו. זה לא מעלה אותו, זה מוריד אותו. אז שוב, זה אולי באמת ההבדל שבין סייעתא דשמיא לבין נס. כשאדם עושה משהו בסייעתא דשמיא, הכוונה הוא פועל, אבל ברוך הוא מוסיף, מקפיץ אותו. נניח, הוא פעל 10%, ואז ברוך הוא נתן לו עוד 90%. אבל כשאדם סומך על נס, הוא לא פועל כלום. הוא ביציע כרגע. כן? וזה מגרע את האדם. אבל ברוך הוא לא רוצה אותי בובה. הוא רוצה אותי פועל. לכן הוא ברא אותי בצלם אלוקים, עם כישרונות וכוחות ושכל, ושאני אפעל בתוך המציאות, לא שאני אתגלגל בתוכה.
והוא רוצה אותי רוצה.
בדיוק, הוא רוצה אותי רוצה, למרות שלפעמים אני אתה. אני אתה בשיקול דעתי. הוא לוקח את זה בחשבון, כאילו. כדאי עדיף להיות טועה, מאשר להיות בובה.
אז אומרים, פתח... פתח את
חודש המחת.
כן.
נכון, נכון, בדיוק. אבל אם לא יהיה פתח כזה, אז לא יהיה שום פתח אחר. כזה ברוך הוא תמיד, כאילו, אחריי. אני עושה את, את הדבר הראשון. זה לא שהוא סתם עושה לי דווקא, הוא רוצה אותי, אלא פשוט זה התכלית שנשמע, הוא ברא אותי. הוא ברא אותי כדי שאני אהיה כאלוקים, שאני אפעל במציאות, שאני כאילו אבחר, אני אפעיל רצון על העולם. אחרי שהאדם עשה את שלו, בוודאי שהתוצאה היא לא רק שלי. אבל זה בדיוק, זאת אומרת, כשאדם פועל ויש סייעתא דשמיא אפילו לא כדרך הטבע, אין בעיה, כי אני פעלתי. כשאדם לא פועל, ויש ישועה שהיא חיצונית לו כדי... לא, איך הטבע? זה כבר חיסרון. אז העובדה שהאדם הופך להיות מפעל, זה חיסרון מאוד גדול. עוד קצת, אבל...
אבל מי שעושים לו נס, באותו מעמד כבר חדל מלהיות פועל. ובאותו נפעל חי הוא על חשבון העבר, הוא נקין לו מזכויותיו.
מובן? כבר אוכל מהחסכונות, כאילו. זאת אומרת, הוא לא יוצר מציאות חדשה, הוא לא מתפרנס בעולם באופן עמוק רוחני, אלא הוא מפורנס. אז הוא אוכל את החסכונות. אתה נקרא, מנקים מזכויותיו, הכוונה, היית יכול לזכות לעוד זכויות. ועכשיו אתה אוכל מתוך הכוח, כי אתה לא פועל. מה הם עומדים? הם כאילו, יש להם שוט, נטייה לגוון מסוים. אז ככה זה כשאדם לא פועל. כן.
אבל בהיות האדם משתמש בכוח הטבע, הוא יכול להכניס את עצמו להיות תמיד פועל. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטובך. על כן, ראוי שתהיה מונחת אהבה פנימית אל הטבע, שאהבתה יכולה להיות משתלמת כראוי רק אחרי הידיעה הברורה של מציאות הניסים וערכם הנעלי. ומכל מקום, האהבה אל הטבע, שהוא מעשה השם התדירי, עולה עליהם. וזה אופן אהבה אל הטבע חתומה בחותם של שלמות אמת וחירות אמיתית.
כן, אז אני לא עבד, אני לא משועבד. והפוך, אני בדיוק חופשי. אני יכול לפעול בתוך המציאות בצורה שלמה. אז אם כן, שני דברים אנחנו למדנו היום. נקודה ראשונה, שחלק מהמגמה של העולם, שאורות שונים התחברו לאור אחד משותף, לשורש משותף. אחרי זה נר חנוכה, ולא נרו של חנוכה. בחנוכה זה ממש ככה זמן טוב לראות את השורש. ובהקשר הזה הספציפי, הנס והטבע הם ממש שום בדיוק לאותו שורש. השגחת השם על העולם. השגחת השם היא גם בדרך של ניסים, גם בדרך טבעית. אמנם אנחנו מאוד מתפעלים מניסים, אנחנו שם רואים כאילו את חוסר הגבול, שהקדוש ברוך הוא יכול הכל. אני ממש רואה בעיניים את האינסופיות שלו. מצד שני, אני פחות פעיל שם. לכן מאוד חשוב לאהוב את הטבע, מתוך האמון בניסים, לאהוב את הצד שבו אני יכול לפעול. לכן לא סתם באמת, גם חנוכה, הניצחון בקרב, הוא היה כתוצאה מזה שאנשים פעלו. אני לא כמו סנחריב, ששם היה ניצחון חד ודדים, פשוט ישנו, באמת, פשוט מתו ככה, וזה דוגמה. הרי אפשר היה, זה לא היה שום בעיה, אבל הוא יכול את הכל. אבל כדי שנוכל כאילו להיות חלק מהדבר, הוא השאיר לי גם כן איזה פירור קטן. קצת מזכיר לפעמים, שגם אצל ההורים זה ככה, שהם רוצים מאוד לעזור כלכלית. אבל הם לא רוצים שאת תהי כאילו תינוקת. אז אומרים, אוקיי, את תעבדי, אנחנו נעזור לך. נעשה...
הורים עשירים, אחר.
מאצ'ינג כזה. כן, כן, כן.
חבל שאני לא במחזור בית זין. תביא אותם צד לראשון,
נחנך
אותם.
כן, כן, יפה מאוד. אז ההורים זה גם רבונו של עולם. זה גם רבונו של עולם. שהוא אומר, אתה תעשה קצת, תעשה את שלך, ואני אשלים. אפרופו ניסים לדעות, אתם אכלתם אותי כמעט, יודע שזה טבע. אז גם בזה, את מבינה שהחלק שלך בסיפור הוא, איך נאמר?
חשוב.
כן, חשוב מאוד, הוא לא כל התמונה. יש גם רבונו של עולם שם באזור. שכאילו בלעדיו, אתם אמרתם, זה נס גדול. אז גם כשאדם כאילו מחולל משהו, הוא צריך להבין שהוא חלק מתמונה. וההבנה הזאת נותנת לעשייה שלי ממד נצחי יותר. כי אם זה רק אני בזה, אז בסדר, אז אני אולי, אני טועה, ואז הלך עליי, נהרס לי, או אני צודק, ואז כוחי רוצה מידי, אבל עד, הרי בסוף בן אדם, עד כמה כוחות יש לבן אדם. אז העובדה שיש אמונה וניסים, נותנת לטבע משקל עצום, כאילו. אני יכול לפעול בתוך זה, הקדוש ברוך הוא שמח עליי, שאני אהיה חלק מהסיפור. אז לפעמים גם אצל הורים זה ככה, שאומרים, אנחנו ניתן לך, אבל בתנאי שאת עושה משהו. אז הם מוצאים כל מיני עבודות יזומות ככה, לקיצות וו כזה. כל מיני דברים מוזרים, בואי תסדרי את הארון מטבח, 100 שקל לשעה. רק בשביל שאת תעשי משהו עם עצמך, שיהיה איזה עניין. אז לכן השם ברא טבע, כי הוא רצה אותי שותף לדבר. ואם אני אבין שזה נר חנוכה אחד, שהטבע והנס הם באמת ביחד, אני אוכל לראות את הקדוש ברוך הוא גם בתוך המציאות עצמה. לא רק ביציאות מהמציאות, לא רק בהבלכות האלה. אלא גם באופן קבוע, אני רואה אותו יום-יום. כל בוקר אני אומר, מדהים, קדוש ברוך הוא, השמש עלתה. או הכדור, לא משנה, תסתובב. זה מדהים הדבר הזה.
גם האדם
באיזשהו
מקום יכול לחולל נס, כאילו בזה שהוא, בהשתדלות שלו, כאילו בלראות כמה מצליח
מעבר למה שהוא חושב. בדיוק זה. שכשאדם פועל בטבע, הנס נקרא עשיית הנשמיים. זאת אומרת, אתה עובד, הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר שלו מעל ומעבר. זה נס. אברכיה, יפה מאוד. אין שיר ברוסי פה.
כן, ביי, חדרה מאוד לא יצא.
כן?
אצלנו זה...
אמרית?
אמרית. לפי זה מה, אז העניין של ההודעה לנס בחנוכה.
כן.
כי אנחנו
לא רואים. אז זהו. אז ההודעה לנס בחנוכה, זה הבנה שיש נס. ומצויה שהנס היה בשמן, והנס היה דרך המכבים, החשמונאים, שנזכור שזה הכל הרמוניה אחת. ברור שיש ניסים, אבל אם אנחנו נאמרים, אנחנו סומכים על ניסים, לא נלחמים, או לא חופשים את הקד שמן. מי שרוצה שקליק גם נורא, דוי, מה הבעיה? תדליק, אני מחכה. נס, 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 נס. לא יקרה נס. חבל, צריך לעשות עוד פרק של מושפיזים. כשמגיעים החשמונאים ואת המקדש, הם חכים.
ובאמת המקשור כן היה בחינה כזאת, לא שם.
מה, שמה?
כמעט מדליק, אבל לא מדליק. לא, אני
זוכרת
דבר כזה.
שמה, עוד פעם?
המנורה של
הכהן,
כמעט
מדליק,
אבל היא נדלקת מעצמה.
שכל פעם, היה נס בנר אחד, שהוא תמיד היה יותר דולק מהשאר. עם אותה כמות שמן, יותר דולק מהשאר, נכון. אבל הוא הטיב את הנרות. הוא החליף פתילות כל פעם, שינה, הפך, יש שם כזה פרק שהופכים את הזה, שופכים, מנקים. אז הנס בחנוכה הוא בדיוק הנקודה שבה זה מתחבר, כאילו. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים למי שמוכן לפעול איתו.
זה ממש מסתדר עם השיר שיכול ללא מכבים.
בדיוק, בדיוק. אפשר...
אפשר ללמד את העיר.
במחזור מהשיעור, להעיר אותו, לרקוד איתו.
זה כאילו עצם הפעילות שלנו, יחד עם הנס של הקדוש ברוך הוא, כאילו, אנחנו פועלים בעולם.
כן, אז לחולה, לא יודע אם זה בדיוק ההגדרה הנכונה.
זה
מה שאנחנו מעצבן דתיים, החוללו הזה, אבל...
שפעלו המכבים. יאללה, בוא נחלל שינוי. עכשיו מחוללת.